עכשיו אנחנו עם יושב ראש ועדת המשנה למדיניות חוץ והסברה, חבר ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת זאב אלקין, מחנה ממלכתי, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
אתמול הייתה שיחה של כשעה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין הנשיא פוטין, אחרי הרבה זמן שלא דיברו. אני חושב שיש לך הכי הרבה שעות פוטין כאן בישראל. מה שאתה יודע על השיחה הזו, מה דעתך על השיחה הזו בכלל?
קודם כל לא הייתי על השיחה, אז אני אדבר בעירבון מוגבל.
לראשונה אתה לא מתרגם ביניהם, אני חושב.
לא, לראשונה. בשיחות טלפוניות לרוב לא תרגמתי, אלא אם כן זה שיחה טלפונית מאוד חשובה. אבל אני מציע לך איזשהו קריטריון לבדוק מה קרה בשיחה. קח את ההודעות של שני הצדדים ותשווה כמה משותף בהם. אם יש הרבה משותף, זה אומר ששני הצדדים מרגישים אותו דבר, וזה אומר שהשיחה הייתה מוצלחת. אם תגלה שכל אחד מדבר על משהו אחר לגמרי שחשוב לו, אז אתה כבר רואה שהשיחה הייתה...
וזה בעצם מה שקרה. זה בעצם מה שקרה. לשכת ראש הממשלה הוציאה הודעה אחת,
לשכה של פוטין הודעה אחרת.
הודעה אחרת.
בדיוק. אם תסתכל על שתי הודעות האלה, אני חושב שאין נושא אחד שהוא מתפס. בין הודעה אחת להודעה שנייה, וזה אומר לדעתי לא מעט על השיחה.
ובכל זאת, חבר הכנסת זאב אלקין, מה רוצה פוטין? למה הוא לא איתנו? הרי דובר רבות, אתה יודע, על זה שרוסיה, לפני המלחמה הזאת, שרוסיה מתאמת עם ישראל את התקיפות שלה, המיוחסות לישראל, כן, בלבנון,
בסוריה,
סליחה. הידידות והקשרים של פוטין עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ופתאום במלחמה הזאת הוא פשוט הפנה לישראל עורף.
קודם כל לא פתאום. כן, אני אומר שאני כבר שנה מתריע שאנחנו שוגעים ביחס שלנו למערכת יחסים שלנו עם רוסיה, ושקועים באיזושהי תפיסת העבר, ולא מבינים שהמציאות השתנתה, ולכן אני לא הופתעתי לחלוטין מהתגובה הרוסית, היא מאוד מכערת, זה נכון. אבל היא לא מפתיעה, כי רוסים, מאז שהתחילה מלחמת רוסיה-אוקראינה וככה הפכה למלחמה ארוכה, הם מבחינה אסטרטגית נכנסו לאימות עם ארצות הברית ועם המערב, והם פועלים לפי השיטה, האויב של האויב שלי הוא ידיד שלי. זה מה שעמד בבסיס של התקרבות מאוד גדולה בין רוסיה לאיראן. בשנה האחרונה הרוסים מעמיקים את השיתוף פעולה הביטחוני שלהם עם איראן יום יום שעה שעה. וזה גם מה שהם...
אז כל ההסברים שנתנו לפוטין כל השנים על הסכנות שמקורן באיראן, הוא הבין את זה לכאורה, ופתאום הוא לא מבין את זה?
בסוף הוא מחפש את האינטרס הרוסי. אני לא חושב שהוא ככה, אם זה היה תלוי רק בו, היה חסיד גדול של האיראנים, אני יודע שיחד שלו אליהם היה מאוד אמביוולנטי, אבל... כרגע הוא מחפש את האינטרס הרוסי, וכל מה שמחליש את ארצות הברית, וכל מי שאויב של ארצות הברית, מבחינתו הוא בן ברית שלו.
כן.
וכל מי שבן ברית של ארצות הברית, הוא מבחינתו סוג של אויב שלו.
אוקיי.
ולכן אנחנו...
כלומר זה לא משהו נגד ישראל, כמו שהוא פשוט באינטרס, זה מתנגש לו עם האינטרס הזה של מול ארצות הברית, ולכן הוא...
זה משהו שהוא נגד ישראל, אבל הוא נובע מאינטרס רוסי.
מאינטרס אחר, לא בגלל שהוא נגדנו. זה לא מתחיל מזה שהוא נגדנו.
זה לא עוזר לך.
כן, ברור, זה רק לנחם את עצמנו.
אני טענתי כבר שנה שניסיון שלנו להיות ילד טוב בירושלים, במלחמת רוסיה-אוקראינה, ולפגוע ביחסים שלנו עם ארצות הברית ועם הערב, בשביל איזושהי תקווה שנחליט יחסים טובים עם רוסיה, היא שגיאה, כי אנחנו לא מבינים אסטרטגית לאן רוסיה הולכת, ולצערי,
גם בממשלה הקודמת זה היה ככה.
גם בממשלה הקודמת זה היה ככה, ואני גם בממשלה הקודמת, ברגע שמלחמת רוסיה, אוקראינה נכנסה לאיזשהו שלב כזה של מלחמה ארוכה, אני טענתי אותו דבר גם בממשלה הקודמת, לא הקשיבו לי בממשלה הקודמת, לא הקשיבו לי עכשיו, ואז מי שלא הקשיב פתאום מתעורר ואומר, איך יכול להיות שרוסיה מגיבה בצורה כל כך הגונה כלפי ישראל.
הזכרת שלא הקשיבו לך בממשלה הקודמת? יכול להיות? לא הקשיבו לך, חבר הכנסת אלקין?
קורה. אתה יודע, אנחנו במדינה דמוקרטית, לא תמיד מקשיבים לך, בסוף מכריעים ברוב המיעוט.
טוב, בוא ניגע בעוד נושא.
גם כשאתה עונה על זה, אתה עונה בחיוך.
כן, בצניות. עוד נקודה אחת שנשאל אותך, זה החלטת הקבינט שלא להחליט הלילה בנושא של הכנסת פועלים פלסטינים לישראל. עכשיו, היית שר שיכון, אתה מכיר את זה, ישראל צריכה הרבה מאוד פועלים. זו החלטה נכונה מבחינה ביטחונית, מדינית, או שזה יכול לפגוע בנו גם כלכלית?
בזמן מלחמה אני חושב שזאת החלטה נכונה. אתה לא מכניס את האויב שלך אליך הביתה בזמן מלחמה. תחשוב, הפלסטינים ביוש היום, הם צופים באלג'זירה ברמה יומיומית, רואים תמונות מאוד קשות מעזה. ברור לך מה הסימפטומים שלהם, ואז אתה מכניס אותם אליך הביתה, ואז אתה מתפלא למה פתאום מישהו, שגם אם הוא לא היה מקושר עם ארגוני טרור, ולכן הוא קיבל את האישור ועבר את השבת, פתאום באיזשהו רגע של כעס, לוקח, לא יודע מה, גרזן, ופתאום בא להרוג יהודים או סכין. ולכן אתה לא עושה את זה בזמן מלחמה, אתה נזהר יותר. תסתיים מלחמה, יהיה אפשר לדון באירוע הזה מחדש. ולכן, כשר שיקון, דווקא מה שאני אומר, ולצערי זה לא קורה, אני, במקומו של שר השיקון הנוכחי, הייתי הופך שולחן בממשלה, להביא במיידי, בלי כל הבירוקרטיה הרגילה שלנו, כמות גדולה מאוד של עובדים זרים. ענף הבנייה הוא קריטי, בעיה דיור היא נושא מאוד מאוד חשוב לאזרחי מדינת ישראל, זה אגב תחום כלכלי הכי גדול במדינת ישראל שלא עובד לייצוא, כן? זאת אומרת שאחרי ההייטק הוא שני בגודלו בכלכלה הישראלית, ולכן כל העולם הכלכלי שלנו בנוי על בנייה ונדלן.
רק כדי לסבר את האוזן, הזכרתי את זה מקודם, את הפרסום הבוקר, אני חושב בעיתון כלכליסט, הכנסות המדינה מנדלן ירדו ב-40 מיליארד שקל בשנה האחרונה, שזה אומר הכל בעצם.
אגב, זה קשור לא רק למלחמה.
כן, התחיל עוד קודם.
כבר תקופה ארוכה, כי ממשלה לא שינתה מדיניות לאור מציאות חדשה של גובה הריבית וכולי, צריכים פה תוכניות חירום. ואני עקבתי וראיתי שבחצי שנה הראשונה, עוד לפני מלחמה, 50% מהמכרזים של מנהל מקרקעי ישראל נפלו, לא הסתיימו.
כן, כי ניסו לצנן פה את השוק, ובסוף קיבלנו מלחמה, אז השוק בכלל מצונן.
לא, אבל הבעיה, אתה לא מצונן את השוק על ידי זה שאתה לא בונה.
לא, זה ברור, זה ברור. אני אומר, היה פה, כולם ביחד, לא ניגשו למכרזים, כי רצו שמחירים ירדו, בהיבט הזה.
כי המדינה הייתה צריכה לבוא עם תוכנית חירום, לראות מציאות כלכלית חדשה, כדי שימשכו פרויקטים לבנייה, כי אתה למעשה עכשיו בונה עליית מחירים בתחום הדיור, שתהיה עוד שנתיים, שלוש.
צריך לזכור שכשמדברים על ענף הבנייה בתקופה הזו, ופועלים שלא באים, יש הרבה הרבה רוכשי דירות שלא יכולים לקבל את הדירות שלהם בזמן, בגלל הסיבה הזו. גם הם נכנסים לתוך המעגל והלופ הכלכלי הזה.
צריך באופן מהיר לשים בצד בירוקרטיות ולהביא לפה עובדים זרים, אפשר לעשות את זה. צריך רק לעבוד בזה ולהפוך שולחן בשביל זה. לפעמים בממשלה כדי להשיג משהו, צריך לדעת להפוך שולחן.
נקווה שהם ידעו. חבר הכנסת זאב אלקין, יושב ראש ועדת המשנה למדיניות חוץ וביטחון והסברה, וחבר ועדת חוץ וביטחון, תודה שדיברת איתנו. חנוכה שמח, בשורות טובות.
תודה רבה, חנוכה שמח.
תודה, בשורות טובות.